ספרן. בעוד שלושה ימים אנחנו נתחיל לומר על הניסים בכל תפילה ובכל סעודה שנטלנו בידיים, ויווצר מצב שעשרות פעמים בשבוע הבא, החל מיום ראשון בערב, נאמר את נוסחת על הניסים. רבים מאיתנו מכירים אותה בעל פה, עשרות פעמים היא נאמרת בחנוכה ובפורים יחדיו, בסעודות ובתפילות, ועל כן, מתוך שהיא רהוטה ומצויה בלשוננו, איננו שמים לב שיש בה בעיה רעיונית, שעליה אני רוצה לתת את הדעת בשיחתנו היום. אנחנו אומרים בתפילה הזו על הניסים ועל הפורקן וכולי, ומתארים כיצד בתוך מהלך נס החנוכה, הקדוש ברוך הוא רב את ריבם של ישראל, דן את דינם של ישראל באותה שעה, נקם את נקמתם, ומסר את הגיבורים ביד חלשים ורבים מעט מעטים, וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים. תודה רבה, תזכה למצוות. יש כמה גרסאות למשפטים הללו, אבל המכנה המשותף להם הוא שנעשה נס גדול, ובניגוד לדרך הטבע שמעטים ינוצחו על ידי רבים, כאן גיבורים נמסרו ביד חלשים ורבים ביד מעטים. אבל מה נס יש בזה, רבותיי, שטהורים ניצחו טמאים? הרי זה דרך ההיגיון. כך היה צריך להיות. למה אנחנו כל כך משבחים את זה שמסרת טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים? כאילו סדר העולם הוא שהרשעים תמיד ימלכו. ופתאום עשית נס והצדיקים מלכו. אני יכול להבין שסדר העולם הוא שהחזק מנצח, אבל איזה נס יש בזה שהצודק מנצח? הרשע נשלט על ידי הצדיק, זה טבעו של עולם. מה פשר השבח הזה? אוי ריבונו של עולם, עשית נס שלא יאומן, מסרת טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך. בעצם העולם נועד לכך שדווקא אלו שרחוקים מתורה ישלטו. והנה עשית נס ובחור דתי הצליח. את השאלה הזו מציג במלוא חריפותה האוהב ישראל רבי יהושע השל מאפטה, שבקטע מספר אחד בדף שלפניכם דן בשאלה הזו, ובעצם הבאתי כאן רק את שאלתו עם סימן השאלה, ועליה ניתן את הדעת. אקרא בקטע אחד ברשותכם, נא יקבו אחריי. ספר אוהב ישראל, דרשות לחנוכה. בעל הניסים אנו אומרים רפת את הריבם, דנת את דינם וכולי, גיבורים ביד חלשים וכולי, וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים. והנה, מה שאנו אומרים ונותנים שבח והודיה להשם יתברך על גודל הנס הנפלא שעשה עמנו ומסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, הוא ראוי ונכון. מפני שזהו איננו על פי הטבע, רק על פי דרך נס ופלא. אבל וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, אין זה פלאי וניסי, כי באמת ראוי ונכון להיות כן, שימסרו הטמאים ביד הטהורים והרשעים ביד הצדיקים. שאלה טובה מאוד, שרבים מנסים למצוא לה תשובה, ואנחנו נצא למהלך ארוך, 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 כמה שיאפשר לנו הזמן, כמעט שעה, עד שנגיע לפתרון השאלה הרמוזה כאן. המואן נשאלת כאן. כבר לומר לכם את התשובה בדרך רמז, כפי שמופיעה בספרי החסידות והנסתר, בקטע 2, והיא גלומה כאן בפרק. 2.5 שורות שאקרא לפניכם, ושאני לא מבין אותם אל נכון, אין לנו עסק בנסתרות, אבל היא מציינת מה על פי דרך הקבלה והנסתר ועולם הפנימיות, זה עניינו של חנוכה. אם תבין את עניינה של חנוכה על פי דרך הפנימיות, תבין מה פשר הנס הגדול במסרת הגיבורי טמאים ביד טהורים. קטע 2, דגל מחנה אפרים, ספר מלפני 200 שנה של מגדולי החסידות. הוא כותב, איתה יש בכתבי הארי ז"ל, שחי לפני 400 שנה, שמתתיהו תיקן ההוד, עין שם. ויש להבין זה, כי ידוע עניין תיקון הוא שמפריד החיצוניות והקליפות מאותו בחינה, ומכשיר אותו לקבל טהרה וקדושה, ומעלה הדבר לשורשו. מה כתוב כאן? אנחנו לא מבינים. בסוף נבין קצת, מלמעלה, לא מהפנימיות. מה בעצם רמוז כאן? צריך לדעת את מה שבוודאי שמעתם ביום העיון הזה עד היום, שנס חנוכה שונה מכל הניסים שאנחנו מציינים בכל החגים, בכך שאין לו שום מקום ואזכור בתנ"ך. אין בתנ"ך אזכור על חנוכה, אין גם מסכת על חנוכה, למרות שזהו החג הארוך ביותר בלוח היהודי, אין לו מסכת. מאות דינים, שמעתם בשיעורים הקודמים, על דיני על הניסים, על דיני הדלקה, ועל דינים הקשורים במועדים שונים של אדם, מתי הוא מדליק במיקום, איפה הוא מדליק, בישיבה, על פתח החדר שלו, פתח חדר האוכל, ברחוב. הלכות על הלכות, שלא לדבר על אגדות ומשמעויות, הן לא ערוכות במסכת. לעומת זאת, מגילה זכתה למסכת. אומנם זה דרבנן, אבל בכל אופן, למה אין לנו על חנוכה שום דבר מסודר במסכת שאפשר לפתוח אותה לפני החג וללמוד אותה? הגמרא אומרת למה לא, והיא אומרת חנוכה אין לו מקום בתנ"ך. פורים יש לו מקום בתנ"ך. מגילת אסתר יש לה מקום בתנ"ך. חנוכה אין לה מקום בתנ"ך. זה קצת בעייתי מבחינת הסדר ההיסטורי. לא אפרט את זה כרגע, אבל הלשון שהגמרא אומרת היא חנוכה אין לו רשות להיות בתנ"ך. למה? אומרת הגמרא הזאת בקטע מספר 3 במסכת יומא, בדרך מיוחדת משלה, שתראה לנו שפה מסתתרים דברים עמוקים. אמר בקטע 3 רב אסי במסכת יומא בדף כ"ט, אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. והאיקה חנוכה ניתנה לכיתוב כאמרינן. כלומר, הגמרא שואלת על פורים, על אסתר, מדוע היא מכונה בתהילים בשם שחר, שכן את המזמור למנצח על איילת השחר חיברה אסתר. שם היא אומרת, קהלי, קהלי, למה עזבתני? כיוון שהגיעה לבית הצלמים, נסתלקה ממנה שכינה, והדברים ארוכים וידועים, אסתר נקרא שחר. שואלת הגמרא, למה קוראים לה שחר? ויונה, שחר, כי היא סוף הלילה, כשם שניסים, כשם שהאירוע של פורים זה סוף כל הניסים. טוב, יוצא מפה שניסים שווים ללילה. זה קצת בעייתי. כשנגיע לפורים נדבר על זה. הרי המשוואה פה, כמו שאסתר סוף הלילה, ככה פורים סוף כל הניסים. אז יוצא שבמשוואה הזאת, זה שיש נס, זה נחשב לילה, ובעצם צריך לחשב אור, היה צריך לחשב שמחה. זה תשאירו במחסן, בעזרת השם בפורים, תזכירו לי, נדבר על זה. מכל מקום אומרת הגמרא, אסתר, זה סוף תקופת הניסים. מיד שואלת הגמרא, מה פתאום? מבחינה כרונולוגית, אחרי פורים, היה חנוכה. חנוכה היה 200 שנה לפני החורבן. קצת פחות, 167 שנים לפני החורבן. אז למה אתה אומר שלא היה ניסים? חנוכה זה נס גדול. עונה הגמרא, ניתן להיכתב. או גרסאות שונות יש, ניתן לכיתוב, ניתן להיכתב. אנחנו מדברים רק על ניסים שיש להם מקום בתנך. שאפשר לכתוב אותם בתנך. התנך יכול להכיל את פורים, לא יכול להכיל את חנוכה. ומתעוררת השאלה, למה התנך לא יכול להכיל את חנוכה? איזה עניין יש בחנוכה שצריך לא להזכירו בתנך, אבל להזכירו בתפילה, בעריכות כזו, בכל על הניסים? אנחנו מדברים בתפילה, בענייני חנוכה, יותר מאשר על פסח, בתפילה 18. פסח זה יעלה ויבוא, ועל הניסים זה ארוך. למה בתפילה הוא יכול להיות? ובתנך לא. רבים ניסו להתמודד עם השאלה הזאת, מה כוונת הגמרא? אחד מהם, היחיד והמיוחד בהקשר של מה שאני רוצה להביא כאן בשיעור הזה, הוא רבי יהונתן אייבשיץ. גאון ישראל, לפני פחות מ-200 שנה, שהיה לוחם גדול בשבתאות, ובכל מה שקשור בעניינים שהסיתו מהדרך של תורה ומצוות כנדרש, והוא כתב כמה דברים, כמה ספרים, פירוש של התורה, וגם כתב ספר בשם יערות הדבש. ובספר יערות הדבש יש דרושים שהוא אומר לחגים השונים, ואחד הדרושים הוא אומר, לא בהקשר לחנוכה, אלא בהקשר לזין באדר, יום פטירתו של משה רבינו, וזהו גם יום החברה קדישה, שתמיד חברה קדישה עושה אז חגיגה במרכאות, סעודה לחבריה, זה היום הולדת והיום הזיכרון של עובדי הקבורה, ובדרושים אלו, במסיבות אלו, היה מקובל שמגיע הרב העיר ונותן דרשה עמוקה ומפולפלת על החיים ועל המתים. הרבה מדרשות החתם סופר נאמרו בזין אדר בשנים השונות. זין אדר שנת זה, זין אדר שנת זה, וזה כתוב בספרים. בזין אדר, בשנת תף קוף ה', תעשו חשבון לפני כמה זמן זה? 260 שנה מהיום, פחות או יותר, לפני 260 שנה, כותב רבי יהונתן אייבשיץ, למה לדעתו חנוכה לא יכול להיות בתנך? ומגלה לנו את הסוד. אומר, חנוכה זה נס שלא היה צריך בעצם להתרחש. כי הוא נס שנוגד את ההשקפה התורנית, האלוקית, למי השם עושה ניסים. חנוכה הוא נס שנעשה כשעם ישראל אינו זכאי לנס. רוב עם ישראל באותה תקופה, מי מתבוללים ומטה מזה? אנשים במדינת ישראל, בארץ ישראל, ששמרו תורה ומצוות בתקופה שלפני חנוכה, שלפני נס המכבים, היו רוב רובה של האומה. אנשים צדיקים היו מיעוט האומה. משפחה אחת במודיעין הייתה מיוחדת בעניין הזה. אלה הדתיים האלה שלא מבינים מהקדמה. אבל רוב העם צועד עם הקדמה, עם היוונות, עם התרבות, עם היופי, עם האריסטוקרטיה, עם האסתטיקה, עם כל הערכים. ורק קבוצה קטנה של דוסים, כביכול, חושבת שיש איזשהו דבר שצריך לשמור אותו, אבל היא מיעוט. סליחה על הביטוי דוסים, זה רק בשביל שנסביר לעצמנו. והנה הקבוצה הרבה הזו, שהיא חוטאת ומתבוללת ומתייבנת, זוכה להצלה מיד היוונים בנס שהקדוש ברוך הוא עושה. הן נס של הניצחון, והן נס פח השמן ובית המקדש. נס שלא מעניין את רוב האומה, שכן רוב האומה באותה שעה כלל לא מוטרדת מן העובדה שבית המקדש איננו פועל כתיקונו. ולמעשה לא יטריד את מרבית הציבור שכל הדתיים לא יכולים לעבוד את השם. כי רוב הציבור התעניין בספורט, באצטדיונים, במצבים של מכבי, לא של יהודה המכבי. והיו עוצרים את הרדיו בשמונה בערב לא לשיעור יומי, אלא למשחק השבועי. והקדוש ברוך הוא בא ועושה נס להקים את בית המקדש ולתאר אותו מהשמן ולעשות שמונה ימים עד שיעשו שמן חדש. זה לא מעניין את רוב האנשים. נכון? אומר רבי יונתן אייפשיץ, לכן אי אפשר לכתוב את זה בתנך, כי זה נוגד את הפרוטוקול מתי השם עושה ניסים ולמי הוא עושה ניסים. והדברים האלה יורדים את שורש הנשמה שלנו להבין למה בעצם זה מאוד מזכיר את מה שקורה בימינו, כפי שתראו בהמשך, ואיך אנחנו מצפים שינס, למרות שחלקים גדולים באומה לכאורה רחוקים מתורה ומצוות, לא מעניין אותם בדיוק מה אנחנו לומדים כאן, אלא מעניינים אותם דברים אחרים. אנחנו צריכים להבין את רבי יונתן אייפשיץ ומה שהתפתח מזה, כדי להבין מה פירוש חנוכה ולמה היא ראויה להיות מצד אחד, ולמה היא מוסתרת בנימוקיה מצד שני, ולכן היא לא בתנך. נקרא את דבריו בקטע 4. ברוך אתה אדוני ומלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבי יונתן אייפשיץ, יערות הדבש, דרוש שמיני לזין אדר תף קוף היי. הוא מביא את הגמרא, והאיקה חנוכה, למה אמרת במסכת יומה שאי אפשר לכתוב על חנוכה, ואמרת שזה סוף הניסים, והגמרא שואלת רק רגע, מה פתאום פסח זה, פורים זה סוף הניסים, הרי יש חנוכה, והאיקה חנוכה, ומשנה, והגמרא מתרצת, ניתן להיכתב כאמינה. התכוונו ש... פורים זה סוף הניסים שניתן לכתוב אותם בתנך. יש לפרשו בשנבין, על ידי שנבין מה שנאמר במדרש, וכאן הוא מצטט מדרש מאוד מעניין, תיכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהללך כי השקיף ממרום קודשו השם משמיים אל ארץ היבית שעתידים ישראל לעשות תשובה ויהיו בריאה חדשה. אומר, צריך להבין את כל נס החנוכה ולמה אי אפשר לכתוב אותו אם נתרכז בהבנת מדרש שדן בפסוק בתהילים. הפסוק בתהילים שציטטתי אותו כאן הוא תיכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה. זה הפסוק. כתבתי בסוגריים גם את המשכו, כי השקיף ממרום קדשו, השם משמיים אל ארץ יבית, פסוק בתהילים קוף בית. פרק חשוב. כל הפרקים חשובים. אבל פרק חשוב להבנת מהלך אמונתנו. אומר המדרש, מה תכתב לדור אחרון? מה יש לכתוב לדור אחרון? שעתידים ישראל לעשות תשובה? ויהיו בריאה חדשה. תדע לך, בסוף כולם יחזרו בתשובה, מכון מאיר יהיה מפוצץ מאנשים, כמו כל הישיבות, וכולם יתחדשו ויתרננו. שואל רבי יונתן אייפשיט, מה הקשר שבין הפסוק, שזה אתה קראנו, לבין חזרה בתשובה? הפסוק אומר, תיקטן זאת לדור אחרון, ואתה אומר לי שכאן רמוז שעתידים לעשות תשובה. אני לא מבין מה הקשר בין שני הדברים. והוא ממשיך ומעמיק בעניין. נקרא שוב את המדרש, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל כה, כי השקיף ממרום קודשו, השם משמיים אל ארץ ציבית, שעתידים ישראל לעשות תשובה ויהיו בריאה חדשה. שואל רבי נתן אייפשיץ, מה עניין זה שעתידים ישראל לעשות תשובה להח, לזה שתיכתב זאת לדור אחרון? איזה קשר יש בין חזרה בתשובה לבין כתיבה לדור אחרון? אבל יובן במה שאירע בנס דחנוכה. כי מה היה הנס בחנוכה? הלא לא נעשה בו דבר מה שהוא מפלאות הטבע וסדרם של עולם. כי אם גברו מעוטי חשמונאים ליוונים רבים, מקרה זה הוא הרבה במלכויות הלוחמים. הרבה פעמים יוצא שקבוצת קומנדו מצליחה לקעקע צבא גדול. בינינו הוא אומר, זה לא נס כזה גדול. זה לא משהו מיוחד. כל מלחמות ישראל כמעט היו מעטים מול רבים. וניצחנו. ושכיח שמעטים, אם הם גיבורים ואבירי ליבב, לא יחטו מכל המלחמה והגפת תריסים. אתם יודעים שבזמן המלחמות הקדומות היו מלווים את המלחמות ברעשים, להביל את האויב, בום, בום, בום. מי שעבר חד בחליל המלחמה יודע שבזמן קרב אתה מפעיל את הסירנות של הטנקים כשאתה שועט קדימה אל האויב. סליחה? לא רק מלחמת השחרור, בכל מלחמה עושים רעש. הרעש נועד לעשות אבהלה. מי שעומד מול רעש גדול לא יכול לעמוד בזה. זה קשה, זה מבהיל מאוד. רעשים וטרקטורים, ויש פקודות, אנחנו במלחמה נתנו לחיילים פקודות, עשו מקסימום גז, גם עם הטנק בניוטרל, כדי שהאויב יחשוב שבאים עליו לפחות 50 גדודים. היינו בסך הכל 4 טנקים. והסירנות. זה היה בימי הקדמונים מנועל באמצעות שופרות, לכן תוקעים בשופרות, וגם מגיפים תריסים. אנחנו רגילים מגיפים תריסים, זה מוריד את התריס בחדר. שם מגיפים תריסים, הכוונה שעושים רעשים בין ברזלים, שנוגפים זה את זה, בתריסים, בום, תח, מצלתיים, כאן, לא מצלתיים של תזמור את צהל, מצלתיים של ברזלים. אז אומר, מי שיודע לעשות את זה, מנצח לרבי ירקי ליבב. הרבה רעש. וגבורה, אתה מנצח הרבה אנשים רכי לבב, ואין לך דור ממש שלא ימצאו מלאכים, אשר הם במתי מעט, וכובשים למלאכים שיש להם חי לרב. בכל דור יש דבר כזה. אבל הוא אומר באמת, עיקר הנס שהיה בחנוכה, ופה אנחנו נכנסים למהלך העמוק, כי בכל הצרות שבאו לישראל, קודם לכן, בצער לישראל, כשהיה לישראל צער, שבו אל השם בכל לב, ויצעקו אל השם, וירחם עליהם, ויושיעם. כך היה תמיד, במלחמות שבספר שופטים, ויחזרו העם אל השם, וראו קשה להם, ויצעקו אל השם, ויושיעם מביע מיד, וכו' וכו'. אבל בגלות אנטיוכוס, ימח שמו, גלו ישראל באבון הפריצים ומלשינים וכדומה, והם פקרו ולא שבו אל השם כלל. הרי למה היה לנו את האובדן של ממלכות ישראל? עונש על כך שעזבנו את התורה. ולכן היוונים גברו עלינו. באו היוונים והמשיכו לעשות לנו צרות ולא חזרנו בתשובה, ורוב העם המשיך להיות רחוק מדעת, ובכל אופן, אשר עושה להם נס, מקים להם מדינה. ועיין בסיפורי יוסף בן גוריון, זה לא בן גוריון שלנו, כידוע, זה ספר קדמון שמתאר את ההיסטוריה. עיין בסיפורי יוסף בן גוריון, כמה רעות עשו ישראל אז. רוב העם היה עם שמות מתבוללים ועם נשים נוכריות ועם לימודים אקדמיים ויכול במקום תורה, והם היו סיבה לביאת יוונים לארץ ישראל, והם לא שבו ועמדו במרים כנודה. ועדת חסידים אשר היו עם מתתיהו ובניו היו מעטים. ואם כן, איזה מגדר הדרך האלוקית להושיע לישראל? לא היה מגיע להם נס. רק השם חס על עמו והושיעם אפילו בלי תשובה כלל. וזהו הנס, שהוא כנגד חוק אלוקים. הוא כביכול השם לא יעוות משפט חלילה, ואז הושיע לישראל בלי תשובה נגד משפט השם. לכן אתם מבינים למה אי אפשר לכתוב את זה בתנך? כי התנך אומר, אם תהיו ילדים רעים, תקבלו עונש, ולא יצילו אתכם. ואם תוסיפו לילך בזה, בחמת קרי, ונוספתי, אוסיף קבל בחובכם, וכל התוכחות, בשתי פרשיות בתורה, 98 כללות, ועוד, 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 כל זה, אם לא תחזרו בתשובה. הנה, פתאום באים ואומרים לך, אתה יודע מה, לא תחזור בתשובה, ואני אעשה לך נס. וזהו בגדר נס גדול נפלא, שיעשה השם דבר בבלי, בלתי תשובה. לא חוזרים בתשובה, והשם מושיעם. לכן לא ניתן לי חיתוב. אי אפשר לכתוב את זה בתנך, כי זה סותר את כל התנך, מה שקורה בחנוכה. כל התנך אומר את ההפך. שחזרה בתשובה היא ערובה לניסים ולישע. וכאן אנחנו רואים דרך עוקפת חזרה בתשובה. כי כביכול הוא בגדר כבוד אלוקים הסתר דבר. אסור לגלות שיש דבר כזה בעולם. הוא אומר, שעשה השם דבר נגד נימוס משפטי השם. לכן אמר הכתוב, תיכתב זאת לדור אחרון. זה רמז למה שיהיה בדור אחרון, אני יודע מאוד על זה, וחוץ זה אל תגלה את זה עד אז, שיש דבר כזה שאפשר לעשות ניסים בלי תשובה. ולמה יהיה נכתב? כי עם נברא יעל אליה, פירוש המדרש, די עשה תשובה, שיעשו תשובה, שפיר יש לכתוב אותו. אז כשיעשו כולם תשובה, תכתוב שהשם עשה ניסים גם לא בדרך הזו, אבל העם לא יעזוב את דרך השם. אבל אם השם עושה נס בלי תשובה, אי אפשר לכתוב את זה בתנך. נכון, נכון. המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, שרבי צבי יהודה העריך עליה, היא באמת קשורה לעניין. אבל אתה צריך לדעת שהמחלוקת איננה כל כך קיצונית כפי שהיא נראית, למרות שהערת כבודו היא נכונה, כי בשניהם כתוב שבסוף חוזרים בתשובה. כי כתוב שהקדוש ברוך הוא מביא עליהם מלך שגזרותיו קשות, מלך כהמן, והם חוזרים בתשובה בגלל המכות, ואז השם מושיעם. זה לא כל כך פשוט. אבל לא אפרט כרגע, זה שיעור בפני עצמו, דרך שלמה שרבי צבי יהודה ברוך השם הנחיל לנו והנחיל לנו והנחיל לנו, וכל אחד שלא הוא צריך להרגיש את זה בנשמה, אבל הנה חינמי, הנה חינמי. אנשים צריכים לדעת שהדבר הזה זה לא המצאה של משפחה אחת. מרן הזרב זה צהל ואנחנו, שאנחנו בני המשפחה. זה דרך שלמה שעליה יושב חג החנוכה. עכשיו אני מבין שרבי יונתן אשיץ מדבר עליה ועוד קדמונים רבים. ועכשיו אני מבין למה באמת צריך לכתוב שאושתה תמאים ביד תהורים, למה זה קנדס? אתם זוכרים ששאלנו, אמרנו מה הנס יש בטמאים ביד טהורים? מלא מעטים ביד רבים ביד מתים, אני מבין. אבל איזה נס יש ברשעים ביד צדיקים? התשובה היא שגם הצדיקים היו מעטים. זה המשך של המשפט רבים ביד מעטים. המשך משפט רבים ביד מעטים זה גם צדיקים, סליחה, טמאים ביד טהורים. כי הטהורים הם קצנים, הם קבוצה קטנה מאוד. והטמאים הם רבים, ולכן זה לא נורמלי שהצדיקים היו מנצחים. וזה התירוץ על שאלת האוהב ישראל, של האוהב ישראל ששאל איזה נס יש בזה שהצדיקים ניצחו. התשובה היא, הם ניצחו למרות שמעטים צדיקים, והרוב היו רשעים. ולכן זה ראוי לומר את התפילה הזאת. טוב, אז אם הבנו את זה, אז אפשר להתחיל את השיעור. אז יוצא שיש לנו עכשיו, ברוך השם, יופי של אנשים, מעטים צדיקים, משפחת חשמונאי ובניו, שנעשה להם נס גדול, שמעטים גברו על הרבים, נכון? בואו נסתכל ברמב״ם, ותגידו לי אם כתוב הדבר הזה ברמב״ם. איפה כתוב ברמב״ם? מה היה הנס של חנוכה? בקטע 5, נראה מה אומר הרמב״ם, מה היה הנס? אומר הרמב״ם בקטע 5, הרב דני, מה הבעיה? יש דף. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום הגויים לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. מה לפי הרמב״ם היה נס חנוכה? מה קרה? תתעלמו רגע מכל מה שאתם יודעים. דמו לעצמכם שאנחנו עכשיו מתחילים ללמוד מה זה חנוכה רק מהרמב״ם. ואנחנו רוצים ללמוד הרמב״ם מה ומנמק למה מדליקים נרות חנוכה ואיך הדינים וכפתה זקוק לה והפתילה וימין והשמש מסבור, כל הדינים איפה מתחילים, בית שמי, בית הלל, כל הדברים האלה שמפורטים בהלכה, הרמב״ם קודם אותם בפרקי ההלכות הקשורים לחנוכה. קודם הוא כותב הקדמה שנדע מה זה חנוכה. אז מה זה נס חנוכה לפי הרמב״ם? איזה נס נעשה כאן? הרמב״ם מחדש לנו חידוש, שאתם אומרים אותו, אני שומע. לא מזכיר בכלל 8 נרות, 7 נרות, חנוכיה, בית מקדש, טיהור, זה לא מוזכר. לא מזכיר גם את הגבורה של מעטים ביד רבים. מה שאנחנו אומרים בעל הניסים. לא הנס הפיזי, ולא הנס הרוחני לא מוזכרים ברמב״ם. מה שמוזכר ברמב״ם כנס זה 200 שנות מלכות. זה הנס שבגללו אנחנו מציינים חנוכה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה היו 200 השנים הללו? מה הם היו? אנחנו מתרשמים שאיזה יופי היה 200 שנים שחזרה המלכות לישראל עד חורבן הבית השני, המחיה, איי איי איי, איזה יופי. רבותיי, צריך לדעת, רוב השנים שהרמב״ם מדבר עליהם, היו קטסטרופה דתית בעם ישראל. לא, סתם אני אומר זאת, אני יודע שאתם יודעים, שיגידו שזה העונש. אם נתאר לעצמנו את משפחת חשמונאי, ואת אשר יתרחש עמה, אנחנו לא נאמין על מה הרמב״ם אומר, איזה יופי שחזרה מלכות ישראל. מה שיש לנו היום במדינה, זה לוקסוס של לוקסוס של לוקסוס של שלטון, לעומת מה שהיה במלכות החשמונאי, שעליה אומר הרמב״ם שצריך לעשות חגיגה לכל הדורות. רוב רובם של החשמונאים, צאצאי צאצאיהם, היו רחוקים מתורה ומצוות, חלק מהם עשו מעשים שלא יעשו, וההמשך שלהם, הם הביאו לכאן בהזמנה את שלטון הרומאים ואת חורבן בית המקדש. אנחנו בדמיוננו רואים את מתתיהו, כהן גדול, עומד וצועק, מי להשם אליי? ואנחנו רואים את יהודה המכבי, ועל פי מקראת הרמב״ם, אנחנו דוחים ש-200 שנה, מי שעמד בראש הממשלה, היה ודאי יהודה וצאצאיו התורנים. רבותיי, זה טעות נוראית להבין ככה מה שהיה בהיסטוריה. אני לא יודע אם היו 10 או 20 שנה, שרוח מתתיהו נשארה בעם ישראל אחרי מותו. כל שלטון החשמונאים היה 103 שנים. כך על פי הגמרא. בתוך 103 השנים הללו התחלפו 11 מלכים. בואו נכיר את המשפחה הזאת ואת מלכות בית החשמונאי, על פי מה שציירתי לכם פה בסכמה, ונספר לכם על כל אחד כמה עובדות כדי שנזכר מה היה. זה שאלה עוד יותר טובה. לא רק שזה לא היה 200 שנה, אל תדאג, יהיה תירוץ בסוף, אלא שגם בתוך 200 השנים הללו, רובם היינו מתביישים ואומרים שצריך לעשות תענית על מה שהיה בהם. והרמב״ם אומר, לא, תעשו חגיגות גדולות, חזרה מלכות לישראל 200 שנה. אריק שרון צדיק לומד מה שהיה שם.
מה?
לא הרסו יישובים? מכרו את כל ארץ ישראל הרומאים, הביאו מלך גוי, ואמרו לו, בוא תתערב בינינו, בתוך הרציחות שלנו, אחד עם השני, ותמלוך אתה עלינו, כי טוב לנו מלכותך ממלכותנו. את כל ארץ ישראל נמדו לגויים. עוד מעט אני אראה לך. אני לא יודע אם הוא יעשה או לא, אבל זה תלוי בנו, אם אנחנו נבין מה קרה כאן, ונדע איך לגרום לזה שהוא ירד ולא יעלה, ונדע שאנחנו יכולים להיות השלטון, ונסיק מסקנה ממה שקרה כאן, אולי נמנע ממה שקרה בהמשך החשמונאים. וננסה להבין למה הרמב"ם בכל אופן אומר, בואו תחגגו את זה. המקום היחיד שיכולים להבין את זה, זה בבית המדרש שלנו. שאנחנו מבינים שמצד אחד צריך לחזור לתורה ומצוות, מצד שני צריך לשרת בצבא ולהיות גיבורים, ומצד שלישי לא לתת לפרק אפילו גפרור של יישוב, ודאי שלא יישוב, ולהבין שבכל אופן, אם אנחנו לא מצליחים, מדינה זה דבר שרוקדים לו, ודגל זה דבר קדוש, ויום העצמאות זה יום שחוגגים. גם אם לא מצליחים, אנחנו צריכים להבין את זה, כי זה מה שהרמב״ם רוצה ללמד אותנו, כשהוא בא ואומר, תאמינו לי, צריך לחגוג ש-200 שנה היה שלטון, למרות שהשלטון הוא היה, אוי ואבוי, קטסטרופה לכל מי שיש לו ריח של תורה. לא כולו, אבל חלקים נבחרים ממנו. כל מי שמדליק נרות בקבוצה שכבודו מזכיר, אני לא מבין מה הוא עושה לפי הרמב״ם. זה שאני לא מבין זה מילא, אני חושב שגם הם לא מבינים. אבל זה מראה שהיסוד של ההבנה מה זה מדינה חדר אפילו למתנגדים הגדולים של כל היישוב, והם עונים אמן על שהשם יושבים לאבותינו והעמים מהם בזמן הזה, במה? שהקים לנו מדינה. זה מה שהרמב״ם אומר. מה היה? 200 שנה. עכשיו בואו ננתח את ה-200 שנה האלה עם הטבלה שעשיתי כאן, כי זה רק התחלת השיעור, רבותיי. אלו דברים שאין להם שיעור למה שאני אומר עכשיו. טוב, אנחנו זוכרים, מתתיהו, כהן גדול, הוא חי בערך 167 שנים לפני החורבן. תיכנסו קצת לזה, אני לא רוצה חלילה, אל תבינו שאנחנו מדברים במספרים גויים, חז וחלילה, אנחנו לא מזכירים את השיקוץ הזה. אני רק אומר לכם שמתתיהו חי פחות מ-200 שנה מהחורבן, 167 שנים לפני חורבן הבית, מתתיהו עושה את המרד. מתתיהו הוא המלך הראשון, שמתי לידו את הספרה אחד. הוא אבא של 5 בנים. 2 מבניו, 3 אפילו, מתים בחייו. כל הגבורה של יהודה המכבי, ממשיכו של מתתיהו, היא 6 שנים בסך הכל. אלעזר בנו תובע רפש הפילים, שאחרי שהוא בא להמית את הפיל והפיל נופל עליו, הוא תובע ברפש הפילים. אתם יכולים לדמות לעצמכם איזה מוות מכוער זה, שלא מצליחים למצוא, ספר החשמונאים מתאר, שלא מצליחים למצוא את גביעתו של אלעזר, בנו של מתתיהו, כהן גדול, כי הוא טבוע בפרש הפילים. אתם זוכרים שבימי, בתקופה ההיא, הכלי המלחמה היה הפיל. והוא הלך ורצה לנעוץ בפיל, אז יש סיפור אחד שאומר שהפיל נפל עליו, ויש סיפור אחר שכך יוצא לכאורה מספר החשמונאים, שהוא טבע בפרש, אני מפחד להגיד פה את המילה הזו, של הפילים. יהודה המכבי נהרג גם כן בחיי אביו. והוא המלך השני, תלכו איתי כאן, אתם רואים, מתתיהו, המלך השני הוא יהודה. יהודה מולך 6 שנים, ואחרי כן הוא נפטר, נהרג בקרב, ואחריו בצד שמאל מושל אחיו יונתן. יונתן הוא כהן גדול גם, הוא מצליח למלוך על יהודה. אין עדיין את הגליל בידינו, אין את השומרון בידינו, הוא יוצר ממלכה קטנה, אוטונומיה בעצם, זה מילה גסה היום, אבל אז זה היה כך, ביהודה. לא עוברות הרבה שנים, והוא נרצח על ידי מלך סוריה טריפון, שהיה שמו, יחד משני בניו. וכך שלשלת יונתן מנותקת, בלחם הרצח הסורי הראשון, שהם שולחים את תלפיהם אל ישראל, כבר אז הם עסקו בזה, והם הורגים את השליט היהודי ואת משפחתו. ואז בא האח השלישי הנותר של מבין 5 הבנים של יונתן, של מתתיהו, ושמו שמעון, והוא מולך מספר שנים, כשהוא מוכר על ידי מלך סוריה. זה לא עוזר לו הרבה, כי בחלוף לא הרבה שנים, שמעון ירצח על ידי חתנו, יחד עם 2 בניו האחרים. החתן של שמעון הורג את 2 גיסיו, את מתתיהו ואת יהודה, בניו של שמעון. רצח במשפחה. והמלך הבא מבית חשמונאי הוא יוחנן הורקנוס, מלך מספר 5. בינתיים, זכרו, יש לנו כבר 2 רציחות, אחת של גויים שהורגים יהודים, והשנייה של יהודי שהורג יהודים. בתוך 30 השנים הללו שציינתי מהצד, יש כבר 5 הרוגים במלחמות, ובאינטריגות פנימיות, כשמלך ישראל נרצח על ידי חתנו, יחד עם 2 ילדים, והוא מושל, עכשיו המלך החמישי, זה יוחנן הורקנוס. יוחנן הורקנוס מצליח לכבוש את השומרון, זה הראשון שמצליח להרחיב את הממלכה הקטנה שהייתה רק באזור הזה של מודיעין ובית חורון וכדומה, והוא נראה בהחלט אדם חשוב, חיובי, אבל לילדים שלו, אתם יכולים לראות כבר, הוא נותן שמות שמזכירים לנו יותר גויים מיהודים. לבן אחד הוא קורא יהודה אריסטובולוס. אריסטובולוס זה יהודה שהולך בדרך אריסטו. מה זה אריסטובולוס? אריסטו. הכוכב של היוונים 200 שנה, 100 שנה קודם. פחות, 50 שנה קודם. אז הוא קורא לו יהודה ואריסטו. יענו, הוא רב דוקטור. גם יהודה, לי אסור לדבר, אבל אני... לפחות הדוקטורט שלי הוא לא ביהדות. יהודה ואריסטובולוס. טוב, יהודה אריסטובולוס הוא הבן המולך אחרי אביו יוחנן. הוא גם תופס את הגליל. כשהוא מת, מולך אחריו המלך השביעי, אח שלו, אלכסנדר ינאי. אלכסנדר ינאי הוא באמת מורשל 30 שנה נפלאות. בעצם הוא מצליח עכשיו למלוך על מרבית ארץ ישראל. אזור יהודה הוא ירש מיהודה המכבי. את אזור השומרון מיוחנן אורקנוס, הסבא שלו, האבא שלו, ואת אזור הגליל מאח שלו. וכך יש לנו ממלכה שלמה שבסופה, כאשר יוחנן, אלכסנדר ינאי מת, הממלכה עוברת לאלמנתו, שלום ציון המלכה, על שמה הרחוב פה בירושלים. היא מלכה נפלאה. זאת הייתה תקופת תור הזהב של ארץ ישראל ושל חכמי הסנהדרין. היא אישה חשובה, אחותו של שמעון בן שטח, שאגב מוצא להורג על ידי המשפחה גם כן. שם הלכו דמים בדמים בצורה שלא תיאמן. ו... כשהיא נפטרת, היא משאירה שני בנים אחריה, אחד הורקנוס ואחד אריסטובולוס, שמביאים לקטסטרופה הגדולה ביותר שהייתה פחות מ-100 שנה ממתי שמתתיהו החשמונאי הקים את היהדות בישראל. שני האחים הללו רחוקים מתורה ומצוות, לוחמים זה בזה, תוקפים אחד את השני. אריסטובולוס כאן כבר לא קורא לעצמו יהודה אריסטובולוס. הוא אריסטובולוס בלי יהודה כבר. הוא כבר מבולל לחלוטין. וכשהוא מקבל את הממלכה בירושה מאמא שלו, הורקנוס אחיו מקנה בו קנאה גדולה ורוצה לכבוש את השלטון ממנו. ומביא, כדי לעזור לו לסלק את אחי מהשלטון, את פומפאוס, מלך רומא, כדי שיעזור לו לסלק את אחיו מהשלטון ולמלוך תחת צל רומא. לא עברו 100 שנה ממתי שמתתיהו נפטר, וצאצאיו מביאים לכאן את הרומאים לתת חסות לשלטון. ועדיין אנחנו בתור קבוצה שהרמב״ם אומר, איזה יופי! איזה יופי! פומפאוס! מה יופי! אריסטובולוס והורקנוס אוכלים אחד את השני. והם, הורקנוס, פומפאוס לוקח את אריסטובולוס, מגלה אותו לרומא, ממליך פורמלית בישראל את הורקנוס, אבל בפועל מי שמושל בארץ זה נציגו אנטיפטרוס, נציגו של פומפאוס מלך הרומאים, ובפועל מי שמולך בארץ זה הרומאים. הורקנוס הוא בובה. ומי שמושל פה בפועל זה הרומאים, מבצר אנטיפטרוס. נכון, באופן פורמלי יש לנו פה את הורקנוס, אבל מי שמושל בפועל זה אנטיפטרוס, שבהמשך יוליד לנו את הורדוס, שבהמשך יהרוג את כל החכמים ויהרוג את כל בויגוי שימשול על ישראל ויהרוג את כל את כל התופעי התורה בארץ. כפי שאנחנו, עוד לא גמרנו, תחכו, אנחנו רק בקטע 10. אתם רוצים לראות כמה הדבר הזה יטריד את חכמינו, אז אתם יכולים לראות רגע בקטע 6 ו-7, מה רשי כותב על התקופה הזו. וואו, עוד לא התחיל השיעור בכלל, וכבר עוד מסיימים. סליחה? לא, 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 לא. איך אתה יודע שנכון? אנחנו מכירים את הפסוק בשיר השירים, ואת רשי, שיציין לנו מה שתיארתי לכם עכשיו עם אלכסנדר, עם מתתיהו, סליחה, עם שני האחים האלה, אריסטובולוס וורקנוס. בואו תראו, מה אומר הפסוק בשיר השירים? מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה חלבנה, ברק החמה, איומה כנתגלות, אל גינת אגוז ירדתי לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה הגפן הנצו הרימונים, לא ידעתי! נפשי! סמטני מרכבות עמי נדיב. הפסוק הזה מעורר את רשי לשאול, מה לא ידעתי? אומר רשי, אוי אוי אוי, לא ידעתי להיזהר מן החטא, שעמוד בכבודי בגדולתי, ונכשלתי בשנאת חינם ומחלוקת, שגבר במלכי בית חשמונאי הורקנוס ואריסטובולוס, עד שהיה מביא אחד מהם את מלכות רומי. מי זה האחד מהם? הורקנוס, שהביא את מלכות רומי נגד אחיו. וקיבל מידו המלוכה, מיד הרומאים, ונעשה לו עבד. ובעצם הורקנוס הפך להיות העבד של פומפאוס, כשבאמת המלך יושב אנטיפטרוס ומנהל את העניינים, ומאז נפשי שמתני להיות מרכבות, להרכיב עליהן דיוות שער האומות. ואני הפסדתי את העצמאות, ואני בעצמי מיניתים עליי, כעניין שנאמר, ועד לימדת אותם עלייך אלופים לראש. יאמר ירמיהו, את כנסת ישראל הבאת את הגויים עלייך. הם לא רצו בכלל להתערב כאן. מי הביא את הרומאים ארצה? היהודים. על מגש של כסף. כשהם רצו להריב ביניהם, שני אחים, והרסו את המלוכה. נחזור. נמשיך רק במהירות. תראו את הקטסטרופה. למשך, כשהורדו, אנטיפטרוס מנהל פה את העניינים, אז יש לבן של אריסטובולוס, יש רצון להתנקם בו, ואז, אתם רואים, המלך מספר 11, זה מתתיהו אנטיגנוס, מורד בבובה דוד שלו, שבעצם מי שמנהל את הממלכה זה אנטיפטרוס, אז זה הולך מתתיהו אנטיגנוס ומורד באנטיפטרוס ובהורקנוס ובהורדוס, ואחרי 3 שנים מנפנפים אותו, ובא הבן של אנטיפטרוס וקוראים לו הורדוס, והורג את כל משפחת החשמונאים ומתחתן עם... הורדוס הוא הבן של אנטיפטרוס, הוא גוי גמור. הוא גוי, הוא לא גוי גמור. אתם יודעים, כשאומרים למישהו שהוא גוי גמור, סימן שהוא יהודי. אומרים, אתה גוי גמור, סימן שאתה יהודי. כך, כשאתה לא לומר, אתה קורא פסוק כמו גוי גמור. כשאומר רב לבנו, אתה ממש מדבר כמו גוי גמור, סימן שהוא יהודי, רק הוא לא לומד טוב. אבל הורדוס היה בנו של אנטיפטרוס, גוי, והוא הולך ככה. קודם כל, מתחתן עם אשתו, והורג אותה, והורג את אחיה, והורג את אמא שלה, והורג את הורקנוס הזקן, הורג את כולם, כל מי שזז מבית החשמונאי, הורדוס הורג אותו, ועדיין אנחנו נמצאים 103 שנים בסך הכל מיוחנן, ממתתיהו כהן גדול, והרמב"ם יגיד, איזה יופי, יש ממלכה יהודית. למה? תשובה, כי צריך להבין מה זה עצמאות, ולו גם פורמלית, לעומת האלטרנטיבה. נכון, יש לנו בעיות מאוד גדולות, אבל עצמאות זה דבר גדול. אבל צריך לדעת שאם לא נדע לשמור על העצמאות, ולהכניס בה רק תורה, ואנחנו במקום זה נתחיל לבזול לגויים, אנחנו נחזור אל הקטסטרופה שהייתה כאן בתקופת החשמונאים. חס וחלילה. לכן אנחנו צריכים, ואני מסיים, ללמוד מההיסטוריה. מצד אחד לדעת שממלכתיות זה דבר חשוב, מדינה זה דבר קדוש, בשביל זה מדליקים נרות, כמו שהרמב"ם תיאר, אבל גם לדעת שאם לא נדע לשמור שהמדינה תהיה יהודית, אנחנו עלולים לאבד חלילה את העצמאות. אז מצד אחד עלינו לחגוג את החנוכה והסוגלון הזה, אבל צריך לדעת שהשם עושה ניסים כאלה שמקים לנו מדינה בלי תשובה רק בדור האחרון לפני הגאולה, כמו שראינו, תיחתם לדור אחרון. אבל צריך להוריד את כל הקליפות ואת כל הקלקולים. ולכן אמר דגל מחנה אפרים בשם הארי, צריך לדעת שחנוכה זה מידת הוד בקבלה, בקטע 2. מה הכוונה? הוד, נקרא עוד פעם קטע 2, ובוא נסיים, נבין היטב. איתם בכתבי הארי שמתיתיהו תיקן ההוד, עיין שם, ויש להבין זה. כי ידוע עניין תיקון הוא שמפריד החיצוניות והקליפות מאותה בחינה של קלקולים, ומכשיר אותה לקבל טהרה וקדושה ומלא הדבר לשורשו. עכשיו אנחנו מבינים מה הוא התכוון לומר. אנחנו מציינים לא את ממלכות החשמונאים עם כל הסיבוכים שלה, אלא את החירות שהם הביאו בלבד, ומצד הקדושה אנחנו מציינים את מתתיהו, ולא יודעים להוריד את הדברים המקולקלים, ולדעת שהמטרה שלנו זה להוסיף אור תורני, טהור, על ישראל ועל ממלכתו. אז אנחנו ציונים, ויודעים שמדינה זה דבר חשוב, אבל אנחנו ציונים תורניים. חרדלניקים אוהבים לחנות אותנו. כן, אנחנו רוצים, אנחנו חרדלניקים. אנחנו חרדים לדת ולמדינה, ורוצים מדינה שהיא ציונית, וגאים בזה שהיא ראשית צמיחה גבולתנו, אבל יודעים שצריך גם להוסיף בה הסרה של הקליפות, והסרה של כל מה שקשור לחיצוניות, בלשון הארי, כדי שנלמד מהחשמונאים איך להקים פה אור חדש על ציון ועל ממלכתו. זה המשך השיעור. קודם כל, אני אגיד לך דבר. אני אגיד לך דבר בגלל שהזמן עזר ואני צריך ללכת לשליחות אחרת. תראה, אנחנו בחנוכה אוכלים סופגניות. תרשה לי להגיד לך דבר תורה על סופגניה, שזה יהיה הרמז איך עושים את זה. לפי חז"ל, סופגניה הייתה המאכל שתגנה חווה לאדם הראשון כשהם גורשו מגן עדן. לכן קוראים לזה סופגניה, מי שרוצה יכול לשמוע את הצליל, סוף גן יא. עכשיו, מה התכוונה? אנשים חושבים שזה מישון סופג. לא. זה סוף גן יא. מה התכוונה חווה לרמוז לאדם בתיגון הזה? הסופגניה נראית כמו כדור הארץ. שני עגולה, שני חלקים חומים, ובאמצע יש קו המשווה. היא באה ואומרת לו, היי, תזכור בעלי אדם הראשון, אנחנו חשבנו שאנחנו יכולים לבלוע את כל העולם. אבל אתה יודע, החוכמה הכי גדולה זה איך לאכול את העולם בלי להתלכלך. כי מה האומנות הכי גדולה בסופגניה? זה איך לאכול אותה בלי להתלכלך. והדבר המרכזי זה לדעת שלמרות שזה מתוק מבחוץ, הפנימיות היא הדבר המתוק ביותר. אם אתה יודע איך לאכול את החיצוניות בלי להתלכלך ויודע לחתור על הפנימיות, אז אתה מבין שבעצם לאכול את העולם על באמת זה לגל הפנימיות. ואז תדע מה זה מה שטעינו. טעינו שחשבנו לבלוע את כל העולם, חשבנו שלא נתלכלך, התלכלנו ולא הבנו שהעיקר נמצא בפנימיות. אז איך מצליחים? אנחנו נדע לאכול את העולם, אבל תמיד נזכור שכל מה שנושאים כאן זה חיצוני. העיקר זה תורה ומצוות. העיקר זה שמירת שבת, כשרות, נידה, כל הדברים שעליהם אנחנו בונים את כל ממלכתנו, וההבנה שבתוך כל המהלך הזה יש אור חדש שהקדוש ברוך הוא מעורר על ציון בנחלתו, כשהוא מעורר אותנו לגאולה בדהליך הסיבוכי הזה שאנחנו חווים בתוכו את השעות והימים בחודשים הללו. יש סיבוכים, אבל יש מדינה, יש ידיעה שאנחנו צריכים לדעת איך לאכול אותה, ואנחנו עוד נראה שנגיע גם לריבה שבפנים. מסופגניה אפשר ללמוד מוסר גדול. תודה רבה רבותיי.